אנחנו נמצאים, אוחזים בפרק י' ז', פסוק נ' ב', בסיום הפרשה, למעשה מי שחילק את הנביא ככה, זה גויים הרי. בעצם פה מתחיל עניין חדש. הם שמו פה עוד כמה פסוקים בפרק י' ז', אבל בעצם, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי מתחיל פה את פרק י' ח'. אחרי שדוד המלך מנצח את גוליית, פסוק מ"ב. ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו וירדפו את הפלישתים עד בואכה הגיא ועד שערי עקרון ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון. הם רודפים את פלישתים מעמק האלה, מערבה, אל מקומות שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם, בואכה גיא, לא יודע איפה זה גיא. בפשטות גיא, הכוונה היא השפלה. שערי עקרון, יודעים עקרון, כן? שעריים, לא הכוונה לשעריים. שעריים נקראת על שם הפסוק הזה.
זה כאילו הלכו קצת דרומה.
כן. לא, לא דרומה, זה ישר.
איפה הם היו?
בעמק האלה. שעריים יש שם כזו שכונה גדולה ברחובות. זה על שם הפסוק הזה, לא להיפך. ועד גת ועד עקרון. וישובו בני ישראל מדלוק אחרי פלישתים וישוסו את מחניהם. הם רמסו או בזזו את מחני פלישתים. כן? ויקח דוד את ראש הפלישתים ויביאו ירושלים ואת כליו שם באוהלו. דוד לוקח את ראש הפלישתי, את הראש הקרות, מביא את זה לאן? ירושלים. מה יש בירושלים? עוד רגע נדבר על זה. את הכלים שלו, את כלי המלחמה של הפלישתי, שם באוהלו, לוקח את זה אליו הבית. כלי המלחמה של גוליאת.
שהוא מלחם עם גוליאת.
לא, מה שהוא לוקח מגוליאת.
שהוא לקח מגוליאת.
דוד לא מתעסק בשאלה, לא רק רוצה להראות לעם את הניצחון.
אבל היה מישהו צורכים את הכלים שלו.
נכון. באותה תקופה ירושלים לא הייתה ירושלים. נראים פה כעת, עדיין נקרא עיר יבוס. למה הוא לוקח את הדברים לירושלים?
בגוף עזבו עם כל זה שהיה עליו.
הורידו את הדברים.
אז רגע,
אז כתוב כאן
ירושלים.
אז הרד"ק כותב שזה לא ירושלים. שכתוב ירושלים, אבל הכוונה היא לנוב.
נוב.
נוב עיר הכהנים. ששם היה המשכן מאז חורבן שילה. היא מכונת ירושלים בגלל שירת השכינה. דברי הרד"ק גם כן הגיוניים מאוד. אנחנו נראה בהמשך, בפרקים הבאים, שחרבו של גוליית, הייתה כל הזמן אצל אחימלך הכהן הגדול בנוב. ופה מתחיל להיות הפרשה הבאה עצובה קצת. הרגע שדוד מנצח, מתחיל העימות עם שאול. זה פסוק נ"ה. וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתים אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי.
למה הוא נשבע במלך?
ויאמר המלך, שאל אתה, בן מי זה העלם? מה פירוש? דוד לא יודע, שאול לא יודע מי זה? הוא הרי מנגן לפניו.
נכון.
הוא הרי שלח את שאול בבית אלישי בית הלחמי להביא את דוד. הוא הרי יודע מי זה. הוא הרבה הסברים.
הוא רוצה להיכנס לקור, אוי הקורה.
אז בפשט, שאול לא שואל מי זה דוד. שואל מי זה אבא שלו. כתוב בן מי זה.
כן?
ויש כל מיני פירושים בפשט. למשל הרד"ק כותב בשם אביו שהוא ראה את דוד יוצא בלי פחד, אומר, מי זה אבא שלו? כלומר, אני יודע מי זה, מאיפה הוא קיבל כזה אומץ? מי זה אבא שלו? אבא שלו גם כזה? זאת השאלה לפי הרד"ק מביא בשם אביו. או שאול לא האמין שהוא יצא להילחם, בטח לא בלי כלי מלחמה. הוא רואה אותו יוצא, אז הוא שואל, מי זה? הילד, הוא איבד, הוא לא קלט מי זה.
מה זה
אלם? וגם אבנר לא קלט. אלם זה נער.
אלם
זה נער.
אלם זה נער.
לא יודעים שם של מי
הוא. רבי ישעיה דתירני כותב שראינו ששאול היה לו מניה דיפרסיה, היה לו רוחות רעות שתקפו אותו. ואותו זמן היה ברוח רע, אז לכן הוא לא זכר מי זה דוד. כך כותב רבי ישעיה דתירני. עקדת יצחק כותב, עקדם, שהרי ראינו שכאשר הוא לבש את בגדי שאול, הוא התאים לבגדים. לבשה אותו רוח השם. ושאול לרגע התבלבל, מי זה? טוב. אבל זה כל זה הפשט. חז"ל אומרים שכששאול ראה את הסיפור הזה, הוא הבין... זה המלך הבא. הבין מיד. זה המלך הבא. הוא הרי יודע שהמלוכה מועדת לעבוד ממנו. הוא יודע שזה המלך הבא. וכך אומרת הגימורה. וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, אין נפשך המלך אם ידעתי, שואלת הגמרא, ולא יד עלי. לא הכיר אותו. והכתיב היה, והוא מאוד ולא נושא כלים. אלא אומרת הגמרא, אבו הקשי, כמה שיל, שאל על אבא. אומרת הגמרא, ואביו לא ידע עלי, ואת אבא שלו לא הכיר. והכתיב, ואיש ממי שאול זקן בא באנשים, ואמר רב יתמר רבי אבא זה רב ישעיה ודוד, שנכנס באוכלוסה ויצא באוכלוסה. אומרת הגמרא, הכי כאמר שאול, כך אמר שאול. מי זה אביו? אם מפרץ עתי, אם מזרח עתי. האם הוא מגזע פרץ או זרח? תאומי תמר, היה פרץ וזרח.
כן.
הוא ידע, אם מפרץ עתי, מלכה הווה. אם מזרח עתי, חשיבה בעל מה הווה. אם הוא מגיע מצאצאי פרץ, נגמר הסיפור. הוא מלך. אם הוא מגיע מצאצאי זרח, אז הוא איש חשוב. אבל אין לי מה לחשוש ממנו. והגמרא שואלת, מה גרם לשאול לשאול? מה איתה מאמר לי שאל עלי? דכתיב, בבית שאול לדוד מדב כמידתו. הוא כתיב בבית שאול משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. עד כאן, הכל בסדר. אמר לי דואג אדומי.
עכשיו סכסוך.
אומר דואג אדומי, אביר הרועים אשר לשאול, עד שאתה משאיל עליו עם הגון ולמלוכה עם לב, עד שאתה מברר האם הוא ראוי למלוכה או לא, שאל עליו ראוי לבוא בקהל עם לב, תברר האם בכלל מותר לו להתחתן עם יהודיה. מה היא טעמה? דקרתי מרות המואביה.
כן.
הוא רצה לתת גם את הבת שלו.
כן?
יש פרשנות צמודה, נונסטופ.
הוא מגיע מרות?
אבל מותר.
כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם.
אבל לא כתוב על
המחיר. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך ביצאתכם מצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, מפתור הרם נהריים לקללך. היה שם אבל לא רק דואג, היה שם עוד תלמידי חכמים. גם אבנר בן נר, תלמיד חכם גדול,
נכון.
בן דוד של שאול, נכון. שר הצבא, וגם הוא היה שם, והוא מתערב, ועונה לדואג, אמר לאבנר, תנינה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אומר אבנר לדואג, יש לנו משנה ידועה, כן. מדור לדור, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. דואג לא היה פרייר, חכם גדול מאוד. לא, המשנה הזאת שאתה מוסר אותה בעל פה מדור לדור היא לא נכונה. מה אף אני יודע? פשוט היגיון. אלא מעתה ממזר ולא ממזרת? כתוב בתורה שעשו להתחתן, לא יבוא ממזר בקהל השם. האם הכוונה שמה רק ממזר או גם ממזרת? כל אחד מבין ממזרת. אז אם כן, אז גם מואבי זה גם מואבית. מואני, המוני זה גם המונית. אם אין לרות המואבי, אסור להתחתן איתה, דור עשירי. אותו דבר, מצרי ולא מצרית. האם שמענו שמצרית מותרת? למה המוני ומואבי דווקא? סליחה, עונה לו אבנר, ממזר כתיב, מום זר. המילה ממזר היא הלחמה של שני מילים, מום זר. כלומר, יש סיבה לדבר. כיוון שהוא מגיע מזר.
נכון.
אז הטלת מום, מכיוון שהתחתנה עם, היא באה לעזר, כאשר היא נשואה, מילא אין פה מקום לחלק בין, בין, בין ממזר לממזרת. אבל המוני ומואבית, יש מקום לחלק. אומר לו, למה? מצרי ולא מצרית, אתה גם מחלק. אומר לו, לא, זה לא דומה. אומר לו, אבנר, שאני יחד, המפרש טעם ודקרא. יש פה פסוק, התורה עצמה נותנת טעם לדבר. מה התורה אומרת? על דבר אשר לא קידמו אתכם, בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם, ולא דרכה של אישה לקדם. אומר לו, דואג, אני לא מסכים. היה להם לקדם, אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת
נשים.
נשים. גם נשים לא יצאו. אשתיק. דואג, סתם את פיו של, של אבנר.
בנר.
והשאיר את דוד, אסור לבוא בקהל.
בתור,
בתור מי שלא יכול לבוא בקהל.
הוא לוחץ כל הזמן, הוא בצד של שאול.
הוא לא בצד של שאול, הוא עושה את שאול במקום על אותו. מילא, זה הפירוש שאומר דוד, זה הפירוש בגמרא, מה שכתוב בפסוק עכשיו קראנו, ששאול שואל את אבנר, בן מי זה? הוא אומר לו, אחרי השם ידעתי, אין לי תשובה. אני זוכר שהמסורת היא המונית ולא המונית, אבל מה, בלבל אותי פה לגמרי. מיד ויאמר המלך, שאל אתה, בן מי זה העלם? שאל אותנו רבו של ברזידה, למה לא כתוב הנער? למה זה העלם? אתה מקרא לי נער, אחר קרא לי אלם. אחי כאמר לי, הלכה נתעלמה ממך. צא ושאל בבית המדרש. לך לבית המדרש, תברר את ההלכה הזאת, זה נוגע עכשיו למעשה.
כמו משה ופנחס.
כן? הוא הולך לבית המדרש, שם ממשיכה הדרמה. שאל! הוא הולך לבית המדרש, אבנר, לסנהדרין. הוא שואל, מה הדין? אמרו לי, כולם אומרים לו, קבלה בידינו מדור דור, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא
מואבית.
הדואג גם היה שם. אק שלו דואג כל עני קושייתה. דואג נעמד ומקשה את כל הקושיות שלו. השתיקו. כל הסנהדרין שותקים. באי להכריז עלי. כמעט נעמדו להכריז על דוד כפסול חיתון. על פי העבודה המיוחדת של דואג. מיד, יש פסוק, והמסע בין איש ושמו יתרה, הישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש. זה פסוק אחד. פסוק אחר כתוב את אותו הדבר, אבל כתוב, לא יתרה הישראלי, אלא יתר הישמעאלי. אמר רבא מלמד שחגר אותו יתרה, יתר, הוא היה ישראלי, אבל קראו לו ישמעאלי. למה? הוא התנהג כמו ערבים. מלמד שחגר חרבו כישמעאל. ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה הזו ידקר בחרב. כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אתם שואלים שאלות מצוינות, אבל אנחנו קיבלנו בעצמי, שמעתי, מבית דינו של שמואל הרמתי, שקיבל דור אחרי דור משה רבינו, עמוני ולא עמונית, כולכם עכשיו אמרתם את זה. שהגיעו ושאלו מה ניתם מיד באופן אינטואיטיבי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. כל השאלות של דואג זה לסתור את המשנה שמקובלת בידינו. שאלות טובות, אין לי תשובה. אבל מי שמשנה את ההלכה, ידקר בחרב. זה הלכה למשה מסיני, לא משחקים עם זה. גמרא אגב שואלת אחר כך, איך יתר יכול למסור כזה דין? ראו עצמו היה חתן של ישי.
אבא של דוד.
זאת אומרת, גם הוא נוגע בדבר.
הוא מעורב.
ככה שואלת הגמרא מיד. הרי הוא אביו של המסע. המסע בן יתר. המסע בן יתר, נקרא לו בהמשך, הוא בן דוד, הוא אחיין של דוד. הוא יהיה שר אצלו, הוא יהיה חייל.
על מי?
המסע בין יתר, אביו זה יתר.
כן.
יתר הוא חתן של שאול. זה גם שאלה על הנישואין שלו. איך הוא יכול למסור כזו הלכה משמואל הרמתי? איך אתה יכול לעמוד ולמסור הלכה? אתה הרי לא נאמן על דברים כאלה.
יותר מזה, איך הוא קובע את העונש? איפה זה כתוב את העונש הזה בתורה?
לא, לא עונש, לא עונש, לא עונש. הוא מגיע, זה סנקציות. והגמרא עונה תשובה פשוטה. שמואל חי, ובית דינו קיים. מכיוון ששמואל הנביא עדיין חי, אדם לא משקר. היום יש כזה מילה, הרב עובדיה אמר, עובדי אמר, מפטר ברוך השם, מפטר לפני כך וכך שנים, אפשר לשקר בשמו כמה שרוצים.
10 שנים.
10 שנים. יותר.
10.
אפשר לשקר בשמו כמה שרוצים. ברגע שבן אדם פה, אתה מצטט מישהו, הוא פה, אתה יכול לשאול אותו, נכון? אז יש נאמנות. יש נאמנות. אם אתה מדבר בשם בן אדם שלא פה, אז אתה צריך נאמנות מיוחדת. אבל אם אתה מדבר, שמואל חי ובדינו קיים, אתה מצטט מה... אז מילא, איך באמת מתרצים את השאלה של אבנר? אז כתוב שאבנר נסע במיוחד לשאול את השאלה את מי? זה לא כתוב בגמרא, זה כתוב במדרש שמואל. שאבנר הלך מיוחד לניות לשאול את שמואל בעצמו את השאלה הזאת. היא אומרת על זה, כך כתוב במדרש שמואל, זה לא כתוב בגמרא. כיוון שבא אצל שמואל, שמואל מקבל אותו, אומר לו, אמר לי, זום ביניין לך, מאיפה הקושיות האלה? לא משל דואג. זה לא דואג שמעלה את השאלות האלה? דואג מין הוא. הוא אפיקורס. ואינו יוצא בשלום מן העולם.
כן, עכשיו מרגיב אותו.
להוציאך חלק בלי תשובה אי אפשר. מה זה עונה לו, שמואל הנביא? זאת ההלכה. אתה צריך לראות תשובה לשאלה שלך, אני אענה לך. דכתיב, כל כבודה בת מלך
פנימה.
פנימה. לאיש ראוי לקדם, ולא לאישה. והמשכו, מה שהשכר עליך את בלעם בן באור, מי סוחר? האיש או האישה?
האיש.
האיש. ומאלה כל הדין הזה של אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית, זה יש לזה קיום. אבל שמואל אומר, זה הדין. הוא מיד אומר לו, אני יודע מאיפה מגיעים השאלות האלה. השאלות האלה מגיעים מדואג יד ומי. טוב. פסוק נון זן. וחשוב דוד מהכות את הפלישתי ויקח אותו אבנר ויביאו לפני שאול וראש הפלישתי בידו ויאמר אליו שאול בן מי אתה הנער ויאמר דוד בן עבדך ישי בית הלחמי כעת שאול שואל בעצמו את הנער בן מי אתה מתכוון לשאול אתה מגד הפרץ או מגד הזרח מה הוא עונה לו? יש שתי פירושים, או שהוא לא מבין את השאלה כאילו, עושה לו משחק. בן עבדך ישי בית הלחמי, אני ואבא שלי עבדים שלך, עבדים שלי. או יש כאלה שאומרים שהוא אומר לו, אני בבית הלחם. זה כבר תשובה. בית לחם זה סיים של פרץ.
זה כבר פוחד.
ככה, כן. פסוק א'. ויהי, זה ממש המשך. כי חל אותו לדבר, אפילו זה בלי הפסקה באמצע, אין פה חילוק פרשה. סתם הגויים חלקו את זה כאן. ממש המשך. ויהי כחל אותו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויהווהו יהונתן כנפשו. גם יהונתן הבין את כל מה שקורה וגם הוא הבין את השאלה אם אתה מפרץ או מזרח וגם הוא ידע שהמלוכה נמסרה לזרע דוד. והוא גם ידע שהמלך אחרי שאול יהיה מישהו אחר ולא הוא. בעצם האיום זה על מי? לא על שאול, על יונתן.
יונתן, בטח.
הוא היה אמור לקחת את זה ללב. ויונתן, שרואה דוד שהוא שומר על כזו ענווה, אחרי כזה ניצחון. איך שהוא לא מספר על הגבורות שלו, ולא מדבר הרבה, הוא אומר, בן עבדך ישי, בית הלחמי, הוא הבין מיד, כך כותב הכלי יקר, שיש לו נפש מיוחדת. הפסוק מדגיש שזאת הייתה אהבה של נפשות. נפש נקשרה בנפש. לא הערצה. כי יונתן עצמו היה בעל מסירות נפש גדול, וגם הוא עשה כמה דברים לעם ישראל.
נכון.
הוא גם היה מתחכם גדול. וזה שהוא אהב את דוד בגלל הגדלות שלו, ידע להתעלות מעל הנגיעה האישית שלו, ולראות מהו רצון השם. הוא היה צדיק גמור. הוא היה צדיק גמור. חז"ל שיבחו את האהבה הזאת מאוד. והם מדברים בפסוק...
היום מדברים על כל הפוך, אומרים שכאילו היו הומואים.
מדברים שטויות, לא צריך משהו לחזור על
השטויות. פירוש בגוף הסרט.
כן.
יש לנו פירוש בגוף הסרט.
זה השמאל.
לא צריכים לחזור על שטויות כאלה. חז"ל משבחים את האהבה הזאת. בפסוק בשיר השירים כתוב, כי עזה... כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה. לשפר, ישפייש, הלב את יא. אומרים חז"ל בשיר השירים רבה. כי עזק המוות האהבה, האהבה שאהב יהונתן לדוד. שנאמר, ויהווהו יהונתן כנפשו. קשה כשאול קנאה שקנה שאול לדוד, שנאמר, ואי שאול עוין את דוד. זאת אהבה יוצא דופן, חפה מכל אינטרס, עד רבה. היא נגד האינטרס האישי. היא נגד האינטרס האישי. וזה חזל שיפחו את זה ואמרו על זה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו אהבה תלויה בדבר, זו אהבה תמנון ותמה. ושאינה תלויה בדבר.
דוד ויונתן.
אהבה דוד ויונתן. אברבנאל מגדיר. יש כאלה שאוהבים. יש שלושה סוגי אהבה. כך אומר אברבנאל. שלושה סוגי אהבה. יש אהבה שאדם אוהב את מה שערב לו.
מה שטעים לו.
מה שנעים לו. לא רק טעים, גם נעים. זה נקרא, ביידיש מדוברת, אהבת דייג אוהב דגים. דייג אוהב דגים?
אז למה
אוהב
אותם?
כן. אבל יש אנשים שאוהבים אהבת דייג אוהב דגים. זה אהבה של מה שנעים לי. יש גם בין אנשים. יש אנשים שאהבה אלינו, שלנו, אליהם, כיף להיות לידם. נחמד לנו לידם. כן? זה גם סוג של אהבה כזאת. יש אהבה גדולה יותר, עמוקה יותר, אומר אברבנאל, אהבת המועיל. כלומר, אני מבין שזה מה שנכון לי. לא רק נעים לי, אלא זה גם נכון לי.
אז זה גם, זה פה זה אינטרס כבר, נכון?
זה אינטרס, זה יכול להיות אינטרס. אבל אהבת, ויש אהבה הכי עליונה, זה אהבת האמת. אהבת האמת, רמב״ם כותב על אהבת האמת דברים מאוד נפלאים. אהבת האמת, אוהב את האמת מפני שהיא אמת. זה נקרא עובד מאהבה, כאהבת אהבת אברהם אבינו עליו השלום את הקדוש ברוך הוא. האמת מפני שהיא אמת, זה דבר מופלא ביותר. ויונתן אוהב את דוד, לא כי הוא היה ערב לו, לא כי הוא היה פשוט בן שיחה טוב, ולא כי הוא הועיל לו, אלא להפך, הוא אפילו מזיק לו.
נכון.
הוא אוהב אותו, כי הוא יודע שזו האמת. וזה דבר מופלא ביותר. ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו. דוד מוצא חן בעיני שאול, בפרט שהוא רואה את אהבת יונתן אליו. והוא גם זכר שהוא הבטיח לתת לאישה את מי שיקה את גוליאת.
אבל לפני זה הוא גם ניגן לו.
ולכן הוא מחזיר אותו, נכון, לכן הוא מחזיר אותו, אבל הביתה באופן כזה, לא כמו מקודם כשהוא ניגן לו, אלא אתה לא חוזר הביתה.
כבוד גדול.
ככה, אבל בהמשך כתוב ביום ההוא, כי בהמשך יהיו שינויים.
נכון.
אלשיך כותב אבל... עוד לא, עוד לא.
למה?
אלשיך כותב שכבר אז הכוונה של שאול הייתה שלילית. הוא ראה ששאול, שדוד הולך את הממשיך שלו, אז הוא אמר, אני חייב לשים עליו עין, לשים אותו לידי. אני לא יכול שהוא יסתובב לי בעם ויארגן לי מרידה.
להשגיח עליו.
להקיום בו גם.
לא, לשמור עליו, שיהיה קרוב.
קרוב את אחד.
מה שנקרא, אני צריך אותו אצלנו כדי ש... כן.
כן, נוכל להשגיח עליו.
כן. ויכרות יהונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו.
מה זה הברית הזאת?
ברית פירושו כמו שני אוהבים.
לא, אני מבין, אבל מה? הרי יש
כזה ביניהם. ברית פירושו שלא ייבטל האהבה גם אם יהיו סיבות לזה. ברית פירושו שעכשיו אנחנו אוהבים, אבל יבואו ימים קשים.
שעדיין נשאר.
כן, תביא, תביא. יבואו ימים קשים. הברית אומרת, אנחנו נשמור על הקשר שלנו אפילו כשיגיעו ימים קשים.
אבל מה המטרה שכאן צריך הברית כאן?
כיוון שכמו שאנחנו נראה עוד מעט, באו ימים קשים.
בטח.
כן, אבל אם יש ברית או אין ברית, אם הוא לא יכול לעבוד בזה, זה באמת...
לא, לא, לא. ברית פירושו, והתחייבות אמיתית, לא רק התחייבות. זה כמו שהיו קורטים אוהבים ביניהם ברית, היו חותכים בעל חיים לשניים ועוברים באמצע, כמו ברית בין הבתרים. אנחנו אחד. אנחנו לא שניים שיש בינינו שיתוף אינטרסים. אנחנו אחד. אתה הולך...
לא, לא, אני פה. אני אין שאלה יותר בסיסית. אני אומר,
אז התשובה, כיוון שעומדים להגיע ימים קשים, הברית, יש שלושה דברים שהם מאוד דומים. ברית דומה לשבועה. מה עניין להישבע? למה יעקב משביע את יוסף לפני הקבורה שלו בארץ ישראל? אם הוא יעשה את זה, יעשה את זה, לא יעשה את זה, לא יעשה את זה.
הוא רוצה להיות בטוח.
אז גם ברית אותו דבר. ברית פירושו לתת תלות חזקה לקשר שלנו, לעגן אותו בצורה מאוד חזקה, שאנחנו בינינו, יש בינינו קשר מיוחד. והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, והתנהו לדוד ומדיו, ועד חבו ועד קשתו ועד חגורו. חייבים להדגיש שוב פעם, הברית ביניהם היא לא ברית של פחד. יונתן לא פוחד מדוד, וגם דוד לא פוחד מיונתן. זה באמת משהו מאוד כנה. ויונתן מראה את הברית בזה שהוא הרי המלך הבא. יונתן הוא יורש העצר. הוא פושט את המעיל. מה זה מעיל? מעיל
זה הכבוד של המלך.
מעיל זה בדיוק, מעיל זה גלימה מיוחדת של בני מלכים.
מעלה.
מעיל בלשון מעלה, נכון? הוא מוריד את המעיל שלו. לא, לא, לא מעיל הכוונה. לא לחימום. זה בגד של בגד שמצביע על דרגל, על
בגד של מלכות.
כן. והוא מלביש את המעיל שלו
על דוד.
את דוד.
גם את החבורה וגם את הזה וגם הכל נושא.
ובאמת שאול ממנה את דוד לכל מיני משימות. פסוק ה'. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול יסכיל, וישימהו שאול על אנשי המלחמה, ויתאב בעיני חולם וגם בעיני עבדי שאול. שאול ממנה אותו לעבדי המלחמה, וגם אלה שהוא לקח להם את המקום, פתאום צץ מאיזשהו מקום מישהו וטיפס למעלה למעלה, כולם אהבו אותו. הוא היה אהוב על כולם.
עכשיו, מפה התחיל השיר דוד באלפה.
עוד מעט. רגע אחד. הרד"ק כותב כאן דבר מעניין, הזכרנו את זה בעבר. עד פה, בכל פעם שיונתן בן שאול הוזכר, הוא הוזכר בשם יונתן, י' ו' נ'. מהרגע הזה של פגישת יונתן ושאול ודוד, הוא הופך ליהונתן. מכאן הוא נקרא יהונתן, כך כותב הרד"ק, הוא מציין את זה. והזכרנו את זה בעבר, שפעמיים הוא כבר הוזכר יהונתן, כשהתלבשה בו גבורה והולך במכמס, מעלה מכמס, שהיה את המלחמה עם פלישתים אז שהוא ירד עם יערת הדבש.
כן.
גם אז הוא נקרא יהונתן. מה הסיבה לזה? הרד"ק לא מעריך, אבל זה מובן, שהוא כאילו קיבל מעלה עליונה יותר. אבל פי קבלה, כותב הכלי יקר, שאנחנו כל הזמן מצטטים אותו, אני רוצה להזכיר מי הוא היה. כלי יקר זה ספר מופלא ביותר, שכתב, אני אשמח גם, שכתב רבי שמואל הניאדו. רבי שמואל הניאדו היה הרב של חלב, והוא היה תלמידו של רבי יוסף קארו. הפירוש שלו על הנביא הוא פירוש מופלא שאני מאוד 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 התחברתי אליו. אז כאן בפסוקים האלה, תודה, בפסוקים האלה הוא כותב פירוש, הוא כותב שהוא שמע את זה במו אוזניו ממי? מרבי חיים ויטל. שמע את זה ממנו ישירות, לא כתוב שמע את זה ממנו. מה הוא מסביר לו? מה הסביר רבי חיים ויטל? לכלי יקר. אומר, למה יהונתן פתאום קיבל פה ה? זה בשבילך. אנחנו יודעים שעולם האצילות מורכב בגדול משני חלקים. יש זעיר אנפין ונוקבה, יש ששת המידות העליונות, ויש את ספירת המלכות. באופן כללי, שם השם זה יוד קי וו קי. נכון? יוד קי וו. זה כל עולם האצילות, והה"א זה ספירת המלכות. בזוהר כתוב הרי. מה זה תשובה? להשיב את הה"א. יש לפעמים פירוד בין הו"ב לה"א, ואנחנו צריכים להחזיר את הה"א לו"ב. זה נקרא ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי, או ייחוד זה ונוקבה, או ייחוד זון, כל מיני שמות בקבלה. קבלה מלאה מזה. אומר רבי חיים ויטל, דוד המלך הוא כידוע ספירת המלכות. מלכות. דוד הוא הקטן, ספירת המלכות. ויונתן הוא מייצג את היוד קי וו. יהו נתן. יוד קיבב נתן.
יותר גבוה.
הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה.
בצילות.
הרבה יותר גבוה. יונתן יותר גבוה מדוד. ויהו נתן, יוד קיבב נתן במלכות, בדוד. ולכן הוא מכניס, ברגע שהוא פוגש את דוד, אז הוא מתמלא בעצמו בכוחות מיוחדים, שבעצם הוא מעניק לדוד.
הוא מבטר את המלכות.
הוא נותן, הוא לא מבטר, הוא ממלא את דוד. זה נקרא ייחוד, זה נהיה מאוד גבוה בקבלה. דרך אגב, יש סיבה, על פי חסידות, מוסבר בהרחבה במאמרי חסידות, למה בערב ראש חודש קוראים את ההפטרה של ויומר יהונתן לדוד מחר חודש. אנחנו נדבר על זה כשנגיע לשם, אבל בחינת לבנה, בחינת לבנה, בחינת ירח, זה דוד. דוד נקרא מאור הקטן. דוד הוא הקטן, דוד ספירת המלכות, ולפני שמתחדשת בראש חודש, אז היא מקבלת קבלה מיוחדת מיהונתן. עכשיו, זו אריכות גדולה מאוד. את יהונתן ודוד זה בחינות מאוד עליונות. ויהונתן גבוה מדוד. אבל כל עניינו הוא לתת לדוד. ובעצם לתת לדוד את הכוחות המיוחדים. כתוב ששאול הוא הרבה הרבה יותר גבוה מדוד.
אהרון נפשי שלו.
כתוב על שאול שהוא הרבה הרבה יותר גבוה מדוד. שאול הוא היה כוח למעלה מסדר השתלשלות לגמרי, שהוא היה צריך לפתוח את עידן המלוכה. אבל הוא בטל, כיוון שהוא לא יכול היה להמשיך. סדר המלוכה זה אצל דוד. טוב. פסוק ו'. ויהי בבוארם. ושוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל השיר והמחולות לקראת שאול המלך בתופים בשמחה ובשלישים. מה זה שלישים? משולש. אחד ההסברים. אבל כן, יש כאלה שאומרים שזה סוג של, תרגום אותם מתרגם לזה צלצלים.
צלצלים.
כן. הרד"ק כותב שזה כלי נגינה עם שלוש מיתרים. שלושה מיתרים. רבי יוסף קארה כותב שזה סוג של ריקוד נשים.
נחזיקים את זה ככה ביד.
לא, אבל זה היום, זה היום. זה היום. אז, ועוד הסבר יפה, הסבר יפה, כותב הרלב"ג והברבנאל והכלי יקר, שזה סוג של שירה שאחת שרה ושתיים עונות לה, נקרא שלישים. ותענינה הנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. איזה שיר יפה.
זה מרגיז את שאול.
ואיחר לשאול מאוד וירא בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים ועוד לא אך המלוכה. רק את המלוכה עוד לא נתנו. כתוב ואיחר לשאול מאוד וירא בעיניו הדבר הזה. לכאורה מיותר. היה צריך להיות כתוב או וירא בעיניו הדבר הזה או ואיחר לשאול מאוד. אומר אלשיך דבר מופלא, ואיחר לשאול מאוד
כאב לו.
כאב לו. וירא בעיניו הדבר הזה שכאב לו. שאול כעס על עצמו. מה אכפת לך? שאול כעס על עצמו. למה זה מפריע לי? זה הפירוש. הוא היה צדיק גדול. שהוא ראה שיש לו קנאה בדוד, הוא כעס על עצמו. למה אתה מקנא בדוד? אז זה פשוט. ואיחר לשאול מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה שוואיחר לשאול מאוד. אבל היות שהוא היה צדיק, היות שהוא היה צדיק, אז הפריע לו בעצמו העובדה שמפריע לו. ולמה זה מפריע לי? למה?
אבל לא יכול להתגבר.
וישאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. מה זה עוין?
שונא.
זה בעברית של היום. לקוח מכאן. מה זה מלשון? עין.
זה להרוג אותו.
לא, זה הפירוש המילה עוין. עוין פירושו הוא שם עליו עין.
אז עוין זה עין?
עין, כתוב עוין בעין. עוין זה שם עליו עין, עין ביקורתית. זה לא שונא.
אז הוא לא יצא להתגבר על עצמו.
בימינו אתה עוין פירושו אתה שונא.
אז הוא לא יתגבר על עצמו שאול.
תשמע.
הוא ניסה ולא הצליח.
היה לו סיבות טובות שהוא יכול לקעס את דוד.
הוא בעצמו אומר שהוא...
נכון, אבל בסוף הוא...
לא יכול.
לא יכול.
צריכים להבין ולזכור כל הזמן. שאול היה קדוש עליון.
כן.
שאול היה קדוש מתחילתו ועד סופו. כל מעשיו, צדק ואמונה. שאול היה קדוש, קודש קודשים. תראה באיזה הערצה דוד התייחס אליו עד הרגע האחרון. וגם אחרי הרגע האחרון.
נכון.
שאול המלך הוא מלך צדיק וקדוש. והעימות שלו עם דוד הוא לא רק עימות, הוא לא עימות על קנאה טיפשית של חברי כנסת.
כן.
זה בעצם מחלוקת עיונית, רעיונית, ושתי גישות שלמות למה זה מלוכה ומה זה עם ישראל, ששאול מייצג את רחל אמנו, שהיא יפת תואר ויפת כן. מראה, ואין בה פגם, ודוד מייצג את לאה...
וגם את אסתר.
אסתר קשורה לשאול.
משאול?
כן. דוד מייצג, את, דוד מייצג את לאה, שהיא, והיו עיני הרכות, שהיא עוברת תהליכים לא פשוטים, ויש איזשהו אי-הבנה בין שני הגישות האלה, עבודת השם. שתי הגישות האלה.
רגע, זה עבד רחל ולאה, זה עבד דוד ונתן.
נכון. והיא ממאחורה...
כתוב הרי שהאהבה שלו, כתוב, הוא אומר, הוא פירוש, זה בין...
מאהבת נשים.
מאהבת נשים, זה
כמובן להם מאחורי את המאה. כן. הוא ברית קלוטה, כמו אהבת נשים.
לא, כתוב מאהבת... נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, פירושו יותר מאהבת נשים. מי זה נשים? נשים זה רחל ולאה. רחל ויתרה ללאה, ואתה ויתרת לי יותר. זה באהבת השם. כמו שרחל סבתא שלך ויתרה לסבתא שלי לאה, אתה ויתרת לי יותר. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. פסוק י'. ויהי ממאחורת, ותצלח רוח, אלוהים ראה אל שאול ויתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול, ויעט אל שאול את החנית, ויאמר, הכה ודוד ובקיר, ויסוב דוד מפניו פעמיים, וירא שאול מלפני דוד, כי היה אדוני עמו, ומאים שאול שר, ויסירהו שאול מאמו, וישימהו לו שר א', ויצא ויבוא לפני העם. המילים האלה עיקה שאול באלפה ודוד ברבבותיו, צלצלו באוזניים של שאול, לא יצאו לו מהראש. וככל שהוא חשב על זה, הוא הבין שדוד הוא ריחה הטוב ממכה, הוא שמע עליו משמואל. ולכן למחרת הייתה לו רוח רעה בהתקפות יותר גדול מכולם. ודבר הזה גרם לו להתנבא. מה זה להתנבא, אומר רש"י? שיגעון. זאת אומרת, זה שהוא זרק את החנית, זה לא היה בדעת. הוא איבד את זה. הוא איבד את זה, הוא לא... הנביא מעיד לנו. הוא לא היה תחת שליטה. אי אפשר לבוא אליו בטענות. אי אפשר... אה? והוא לא איבד... כתוב, ההתנבא, אומר רש"י, הוא השתגע. הוא פשוט לא... הוא לא היה בדעת. ולכן, זה ככה מסביר רש"י.
הוא לא מתאים לו את
האומר. אברבנאל אומר, מה זה נבואה? הוא חשב על העתיד. הוא חשב על העתיד, והעתיד השגיע אותו.
היה לו תירוף.
ואז קוראים לדוד... ואז קוראים... נכון. ואז קוראים לדוד לנגן לפני שאול ולשיב את רוחו, אבל הוא החליט להרוג אותו בדרך טעות. הוא משחק עם החנית כאילו הוא מטיל, ודוד הולך ושר, ודוד לא שם לב. ופעמיים הוא מסתובב בדיוק כשהחנית מגיעה לקיר. והוא חושב באמת ששאול משחק. דוד לא יודע ששאול מנסה להרוג אותו. ושאול רואה מול עיניו את ההשגחה האלוקית שמלווה את דוד. ואז הוא מבין שהוא צריך לפחד מדוד. לא רק, בעצם פה יש היפוך. מרגע זה ואילך שאול פוחד מדוד. הוא מתחיל לכבד אותו, ממנו מפחד, וישראל שאול מאמו, הוא לא רוצה שהוא יהיה אצלי יותר. מרוב יראת כבוד, כי הוא יודע שזה המלך הבא, וצריכים להיזהר בכבודו. לכן הוא אומר, לא רוצה שהוא יהיה לידי, לא רוצה להסתבך. שלח אותו להיות שר אלף.
נותן לו את הבת שלו.
הוא מבין שרוח השם ששר ממנו נמצאת אצל דוד. פסוק י' ד'. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד, אשר הוא משכיל מאוד, ויגור מפניו לכל ישראל ויהודה, אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם. הגדרת ההצלחה של דוד נקראת בכתוב משכיל. מה זה משכיל? אומר האלשיך, לא לא אומר האלשיך, המילה משכיל היא נקודת ההבדל בין הנהגת שאול להנהגת דוד. מה הכוונה?
מתעלה כזה.
על המילה משכיל יש פסוק, אשרי משכיל אל דל. חז"ל אומרים, מה זה משכיל אל דל? מי שנותן צדקה לעניים בצורה חכמה, שהוא מתחשב בעני. אחד הביאו כמה סיפורים על זה, שהוא גורם לעני להתפרנס בדרך כבוד, אני לא מבין.
הוא עבודה במקום צדקה.
כן, משכיל אל דל, הוא מתחכם ודואג שהוא חושב על הצד השני שבתמונה. וזה היה דבר מיוחד בדוד. שאול, הוא פעל מכוח האמת. הוא לא ניסה לחשוב איך זה מתקבל, איך זה נתפס, ולכן הוא היה עבד השם, אבל הוא לא תמיד פעל בצורה מחושבת. הוא פעמים פעל כמו שהוא הרגיש. כמו אם הקריב את העולה לפני ששמואל הגיע, הוא הרגיש שזה מה שצריך שם לעשות, אז מה שצריך לעשות. דוד, כל פעולה שהוא עשה, הוא חשב 10 פעמים. האם זה מה שנכון עכשיו כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי העם? והאם הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? כל דבר הוא בחן את עצמו. ולכן השם תמיד היה איתו. בגלל שהיה דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. ואם עד עכשיו שאול כתוב שהוא יירה מפניו, יירה, יירת כבוד, כעת זה גם הפך להיות ויגור מפניו.
פחד.
פחד. מתחרה. אבל אמנם שאול אוהב את דוד, אבל העם, השאול יירה מדוד, פוחד מדוד, אבל העם אוהב את דוד. ומי אוהב? ישראל ויהודה. לא רק יהודה בני שבטו של דוד.
כולם.
גם ישראל ואפילו בני בנימין, גם הם אוהבים את דוד. פסוק י"ז. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מירב, אותה אתן לך לאישה, אך אהיה לי לבן חיל, והיא לכם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלישתים. אומר, אני לבד לא אצליח לנצח אותו, שלח אותו לקרב, שם יטפלו בו. על ידי הנישואה, דומה, כן, דומה. אומר, אני אתן לו את הבת שלי בתור חתן המלך, ודאי שיש לו תפקידים צבאיים חשובים. יש פעם חתן המלך, היו תפקידים חשובים, מאוד מאוד חשובים. היום זה בן המלך מקבל טיסה ל... טוב. ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי, משפחת אבי בישראל, כי אהיה חתן למלך. דוד אומר, אני לא ראוי.
ענב, איזה ענב.
אבל מנהל מסביר שלא הכוונה שהוא שולל. להפך, הוא אומר, אני לא אכפת לי לא מחיי ולא מאנוכי, העיקר להיות חתן המלך. כן? מפורשים שואלים, לכאורה משמע פה שדוד מזלזל במשפחת בית אביו. מי חיי? משפחת אביו בישראל. תרגום יונתן אומר, לא, צריך לקרוא את זה אחרת. מי אנוכי ומי חיי שלי? יש לי דבר אחד שאני יכול להתפאר בו. משפחת אבי בישראל. משפחת אבי זה דבר חשוב. גם האלשיך אומר, מי אנוכי? אני לא ראוי להתחתן עם המלך. ומי חיי? ואין לי, אני לא עשיר, אין לי חיונה, אין לי פרנסה. וכמה טוב שהמלך מסכים לי לקחת אותי, רק בגלל שאני מגיע ממשפחה חשובה, משפחת אבי בישראל. אחרינים כותבים, כן, אנחנו אחרי מסנוך, שהוא אמר את שניהם. הוא התכוון להגיד מי אנוכי ומי חיי, אבל משפחת אבי בישראל חשובה. אבל במילים הוא לא אמר את זה, יכול היה להישמע גם כאילו, והנבה עוד יותר גם במשפחת אבי, אפילו שלא ראוי לדבר ככה. ויהי בית תת את מירב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה.
זאת אומרת, את הנשואה
פיפשט, התוכניות מראש היו שדוד יישא את מירב. אבל כשעבר הזמן, התקדמו לעניין יותר מעשי, מירב הלכה בעצמה, נתקדשה לאדריאל המחולתי, ממחולה. ככה כתוב בבנאל. אבל יש ספר שנקרא, כבר ספרתי לכם עליו, רבי אברהם בן שלמה התימני. ספר שבתימן למדו אותו כל השנים, לא ברור לי מי כתב אותו, אבל הוא כותב דבר אחר. הוא אומר ששאול עשה לו תרגיל. הוא אומר, הוא רצה לבזות אותו, רצה לצייר אותו. אז הוא הציע לו נישואין ומיד משך את זה. חכמינו דרשו על זה את הפסוק בתהילים, צעיר אנוכי ונבזה, פיקודיך לא שכחתי. אומרים חז"ל, צעיר היה דוד. הלא אליהו השמיני, שנאמר דוד השביעי אליהו השמיני. גם הוא קורא לעצמו צעיר. אלא שהיה עושה עצמו קטן, שנאמר צעיר אנוכי ונבזה, הרבה ביזני שאול. וכן הוא אומר, והיא בתת בית מירב בת שאול לדוד, וניתנה לאדריאל המחולתי. אחר כך נתנו אותו דבר עם מיכל ופלטי בן לייש. תמיד מבזים אותו, מציקים בו. פסוק חוף. ותהרב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר ביניו. ויאמר שאול, את נענה לו אותי לא למוקש, ותהיבו יד פלישתים. ויאמר שאול אל דוד בשתיים, תתחתן בי היום. פה בפשט יש כל מיני הסברים. היא ראתה, עד עכשיו מיכל ידעה שדוד מיועד למרב.
כן, אחותה.
אבל כשמרב התקדשה לאדריאל, אז מיד תאהב מיכל את שאול. את שאול לדוד. שאול שומע מאהבת מיכל והוא שמח מזה, כי הנה הוא עכשיו יחתן לדוד עם מיכל, ועד הוא יהיה חתן המלך ויצא למלחמות הפלישתים. ואז הוא אומר, בשתיים תתחתן בי היום. מה זה בשתיים? אז כמה פירושים? הפירוש הראשון... אז זהו. הפירוש הראשון הוא ששאול לא משך את הצעת מירב. הוא אומר לדוד, תבחר את מי אתה רוצה. אתה רוצה את מירב? אנחנו... אדריאל יצטרך לגרש אותה, ואתה יתחתן איתה. או אתה רוצה את מיכל שאוהבת אותך.
איך הוא יכול לחייב אותו לגרש אותה?
הוא יכול. בוודאי שהוא יכול. בוודאי. אבל בעקדה... נכון. הוא יודע כשזה יקרה. בעקדה יש פירוש יפה, מאוד מאוד מעניין. שאול ידע שעל דוד יש השגחה מיוחדת. הוא יודע שהדרך היחידה שלו להיפטר מדוד זה שדוד יחטא. אם דוד יחטא, תוסר ממנו השגחה.
וזה שהוא התחתן עם שתי אחיות.
יפה. לכן הוא הציע לו את מירב וכדאי כשהיא תתקדש, ואז את מיכל. והוא מנסה לדחוף אותו לנישואי שתי אחיות, בשתיים נתן בי היום. וכמו שנראה בשיעור הבא, דוד הולך להביא 100 עולות פלישתיים, אבל הוא מביא כמה? אנחנו נראה, הוא יביא 200. גם בשביל מיכל וגם בשביל מירב. והקדוש ברוך הוא שאמר לדוד מנחת, כי דוד לא ידע שמיכל, שמירב התקדשה, ואז התברר שמירב כבר קיבלה קידושין. ואז הורה בעצם התברר שוב פעם, שיד השם שומרת לדוד גם מנחת. הסבר אחר מביא האלשיך, ששאול עונה לו על דבריו, מי אנוכי ומי חיי משפחת אבי בישראל, כי יהיה חתן למלך. דוד אמר, אני לא רואה משתי סיבות, מי אנוכי, מי חיי, רכוש שלי, אין לי כסף. אבל מהסיבה השלישית, משפחת אבי בישראל, אני כן ראוי. אומר שאול, אתה טועה. אתה ראוי גם מצד המשפחה שלך, וגם בעצמך. יש רק חיסרון אחד, שאין לך עשירות. מילא, בשתיים תחתן בי היום, ונוותר על הדבר השלישי. שרתן איתי בגלל שאתה ראוי, ובגלל המשפחה שלך, ועל כסף נוותר. כי הרי בעצם הוא גם מבטיח שיתן כסף, וזה הוא לא מקבל. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלת לימור, הנה חפץ בך המלך, וכל עבדיו אהבוך, ואתה התחתן במלך. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, הנקלה ועיניכם התחתן במלך, ואנוכי ישרש ונקלה.
אין לי כסף.
אין לי כסף. מה הוא רומז להם? מה הוא רומז להם? הבטיחו לי, אבל לא הקימו את ההבטחה. מה אתם דוחפים אותי לזה? יגידו עבדי שאול לא לימור, כדברים האלה דיבר דוד. מילא אין לי איך לשלם את זה, לכן אני אומר לא. בעזרת השם, בשיעור הבא נראה איך בסוף הדברים כן יסתדרו.
אני רוצה לשלוח אותם עכשיו לאחר שיעמוד.